פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת הזריע מצורע, אנחנו אחרי יום הזיכרון לקדושי השואה, לפני יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה. ימים קצת מלנכולים, אבל בכל אופן, עם ישראל תמיד יש תקווה. שלום לך, אבי.
שלום, ערב טוב, רבי יעקב. יש לנו לפחות בשבוע כזה מלנכולי, כמו שאמרת, יש לנו בשורה בכותל המזרח של יהדות ספרד, עם המינויים למועצת חכמי התורה. ואתה הרי גר בארנוף.
כן.
מקום מושבם המיתולוגי של, נשיא המועצה מרן הרב עובדיה יוסף, ושל חבר המועצה רבי דוד יוסף, ושל יושב ראש התנועה אריה דרי. אני אשאל אותך, איפה יצאו בצהלולים וריקודים, ואיפה קצת שמרו על אווירת יום השואה, אם אתה מחלק את אזורי השכונה?
אזורי השכונה, טוב, אני לא אכנס פה, אתה יודע, אנחנו קצת נזהרים בכבודם של חבר מועצת החכמים. בוא נגיד רק שהיו שסמכו יותר והיו שסמכו פחות, ובזאת נצא ידי חובה.
אבל כמי שמלווה את התנועה הזאת מיום היווסדה, אני חושב שאפילו טרום היותך עיתונאי, והיו ימים כאלה, היית באיזשהו תפקיד, נכון? בקדנציה הראשונה של ש"ס.
כן,
היה משהו כזה?
הייתי עוזר פרלמנטרי, טוב.
כן?
כן, וואלה. חבר הכנסת שלמה דיין, זה היה ככה בימי ראשית, שחלת לי גם עיתונאי וגם עוזר פרלמנטרי.
ואיך אתה קורא את המפת שמה? דרי הצליח כאן להכניס פעם ראשונה את הקבוצה שלא הייתה עם ש"ס אף פעם, של מרביצי. ואיך אמר לי השבוע אחד מחברי מועצת החכמים, דווקא אלה שסמכו יותר, חבל שמרן לא היה פה, הוא היה נהנה מהרכב הזה שנכנס פנימה. אתה היית חותם על אמירה כזאת?
יכול להיות, אתה יודע, אם כן, אני אף פעם לא יכול לדבר בשמם של אנשים שאינם איתנו כאן. אתה יודע מה, תרשה לי לחלוק על זה, כי מרן הרב עובדיה יוסף אהב להיות סוליסט. מה זה סוליסט? שדעתו נשמעת וכולם כפופים אליו. יכול להיות שבהרכב הזה של המועצה, והזכרת את המרביצים, יש שם אנשים שקצת עצמאים, בתקופת מרן הרב עובדיה יוסף הם לא היו יכולים להיכנס את המועצת, בוא נאמר את האמת. אבל אני רוצה לומר לך משהו מאוד
כללי. לדרי אגב זה טוב. עדיף שיהיה ריבוי דעות ולא דעה אחת, שאז הוא הרי...
אני לא בטוח.
לא, תראה, אני אגיד לך גם למה, מה בתיאוריה שלי. נכון שכשהיה מרן הרב עובדיה יש אדם אחד שפוסק, אבל מצד שני ראינו שזה גם לפעמים מתהפך. וכשיש לך כל מיני מוקדים, אומנם זה קשה, אתה צריך להתרוצץ בין כולם, כמו פורוש בין החסידויות. אבל היתרון הגדול שבסוף המושכות נמצאים אצל איש אחד, אם אנחנו מדברים ברמה הפוליטית, כן, קטונו מלהכניס ראשינו בין ערים. כשיש לך ריבוי דעות, אז בסוף פוליטית המושכות נמצאות אצל איש החזק בתנועה, שזה יושב ראש השר ידרי. אם שר או ניסה.
נכון, אני מסכים איתך, ואני אוסיף רק משפט אחד מאוד מאוד כללי, על ההבדלים, אתה יודע, אני מסקר את התנועה הזאת מיום שהיא נוסדה, על ההבדלים בין מועצות החכמים לגלגוליהם השונות. ותראה, בתקופת מרן הרב עובדיה, מועצת החכמים הייתה גוף סטטוטורי. זו גוף שמתכנס, מקבל החלטות, מוריד הוראות לשטח, בין אם זה מוצא חן בין הדרג הפוליטי ובין אם לא, אנחנו יודעים שכמה פעמים המועצה פסקה גם נגד דרי וגם נגד אלי ישי, ולא ניכנס כאן לדוגמאות, זה כבר יותר שייך למוספים ההיסטוריים שלי. בתקופת
אתה רומז למוסף הבא? היית עושה לנו איזה בונוס מוסף שבועות?
לא, עד כדי כך. לוקח לי חודש להתרושש רק. תראה, אבל זו הייתה מועצה סטטוטורית אמיתית, שם התקבלו ההחלטות. בתגובתו של מרן חכם שלום כהן, ואתה יודע, איך אומרים, יפתח בדור כשמואל בדור, אנחנו לא נותנים ציונים להנהגות, אבל ברמה הכללית זו הייתה יותר ועדה מייעצת. ועדה שדרי בעצם קיבל את ההחלטות והביא אותם לאישור, לפעמים התנגדו לו, לפעמים לא, וזו הייתה ועדה מייעצת. אני חושב שההרכב הזה של מועצת החכמים, שכמו שאמרת, אבי הוא מגוון, והוא כולל בתוכו זרמים שונים.
ואנשים צעירים, בגילי ה-80 פלוס, זה עתיד הכוחם במותנם.
אגב, אתה יודע שעשו פה הגבלה של 80 במעלה?
80 פלוס, כן. כמו שעשו בדגל התורה, אגב. שם היה חריג אחד, הבן של רב נוסן צבי, אבל כאן עשו באמת מ-80, לכן היו כמה שנשארו בחוץ.
אגב, אני כבר אנחנו מדברים, לדעתך עשו את זה בגלל שבזקנים חוכמה, או שרצו להשאיר מישהו בחוץ?
אני חושב שגם וגם.
גם וגם?
כן.
אתה יודע מה עוד מתי הגבלת גיל גמר?
בוא נגיד שלא עשו פה הרי אני כבן 70 שנה, למרות שהיה מישהו שיכלו לומר עליו הרי אני כבן 80 שנה, וחשבנו שיהיה בפנים והוא נשאר בחוץ. בלי שמות אפשר לדבר ברמזים, נכון?
נכון, בהחלט. אבל אני חושב שהמועצה הזאת, כמו שאמרתי, היא מבוזרת. וכשמבוזרת יהיה קל לדרי, שאגב, שכשנינו הרי יודעים שהוא מינה את החברים הנוספים, כמובן באישור של כל
היתר. קראתי שהרב מאיה, הגאון רבי משה מאיה, הוא זה שהתרוצץ ומינה אותם.
כן, אבל יכול להיות שהוא...
ככה קראתי, אני לא יודע. למה שאני קורא, אני מאמין.
כן, הלוואי, כן. זה האומנות שלנו, להאמין כל מה שאנחנו קוראים, ובפרט למה שאנחנו כותבים.
אבל שמע, זו מועצה, באמת זה כותל מזרח יפה.
לא, לא, אני אומר לך...
חזק, ואני אגיד לך איפה זה יכול לבוא לידי ביטוי, הרי זה לא סוד שדרי בסוגיות של חוק הגיוס ובדיעבד, אני לא מדבר השקפתית, אבל פוליטית מתברר שהוא די צדק, שאנחנו לא נוכל בסוף להגיע אל חוק גיוס טוב יותר, אנחנו רואים לאן זה הולך. והיו תקופות שיכלו להביא איזושהי חקיקה, רק אז הייתה תחושה שגם המועצה של דגל וגם המועצה של שס, קצת לוקחות צעד לאחור, וכאן תהיה מועצה דומיננטית שתוכל להוביל קדימה. ותהיה לזה משמעות, אני לא חושב שבעצמתים הבאים, שס תיגרר אחרי המועצת החסידית או הליטאית, אלא היא תוביל ותנקוט עמדה, לפחות לפי ההרכב שלה יכולה לעשות את זה.
אז אם כך יהיה כאן חידוש מפתיע, כמובן שמאז שאני מכיר את שס, אז מאז שאני עוקב אחרי חוק הגיוס, תמיד יהדות התורה נתנה את הטון, כשהיא התנגדה לחוק מסוים, גם שס התנגדה, ולהפך, כי שס נתנה לה את הבחורה בנושא האידיאולוגי, אבל אולי ההרכב החדש יתפוס יוזמה, ואני חושב שהתפיסת יוזמה הזאת לא תהיה לצד הפשרני, אלא לצד ההפוך, כמובן שיש שם
מעניין.
הזכרת שני חברים של המרביצים, המרביצים זה בעצם היה הקו היותר
נכון, ימני. נכון, שמואל.
שמואל, בדיוק, הם קצת, המרביצים, אני לא יודע איך לתייג אותם בערך בין דגל לצד הימני שלה, בין הפלג הירושלמי. כשיבוא חוק הגיוס, ויש שם אולי יאלצו קצת להכניס מסלולים, או להתפשר בכמה דברים, אני חושב שבתוך המועצה החדשה, ישמעו קולות שהתנגדו, ואני לא יודע איך התקבלו שם החלטות. מעניין. אבל אבי, אנחנו מרבים כבר 5 דקות על המועצה, אבל מי הנשיא שלה?
הנשיא שלה הוא עכשיו בתפקיד רשמי. אפרופו דיברת על תפקיד סטטוטורי, זה
כן,
תפקיד
רשמי. כן, אבל שמת לב שיש לנו...
אני חושב שחלק מהסיפור שמינו את החברים, זה כדי לאפשר לנשיא הבא, גאון רבי יצחק יוסף, כשהוא יפשוט את, אפשר להגיד יפשוט את מדיו, כי הוא יישאר עם הגלימה והמצנפת, זה חלק מהתפקיד גם כנשיא מועצת החכמים. אבל הוא יהיה זה שיקבל באופן טבעי את המושכות. זה לא יהיה פשוט עם ההרכב הזה, אבל בוא נאמר, ועוד פעם רק ברמזים, שאומנם זה לא יהיה פשוט, אבל זה יהיה פשוט יותר מאשר אם המועצה הייתה נשארת בהרכבה הישן, והיה לכל אחד מהחברים זכות וטו. מבלי להרחיב, אנחנו מכבדים את כולם, נכון, באמת רבנים נכון. וגדולים, שאנחנו אפר תחת כפות רגליהם, אבל עדיין אפשר לדבר על דברים
נכון, ש... אני אומר לך, אבי, שבקירותי, הזכרתי קצת את מרן רב יוסף, ויבדל לחיים בנור מרן, רבי יצחק יוסף, יש ביניהם כמה וכמה קווי דמיון, שניהם אנשים מאוד מאוד תקיפים, שניהם גדולים לקבל החלטות, וכמו שמרן הרב עובדיה יוסף קיבל החלטות שלא תמיד נשאו חן בעיני דרי או בעיני אלי ישי, יכול להיות שגם מרן הגר יוסף יקבל החלטות כאלה, ואם כי אני לא יודע אם יהיה לו את התוקף הזה של שליט יחיד שהיה לאביו, אבל...
זה לדעתי ש... לא יהיה, בשום לא קונסטלציה. יהיה. עם ההרכב של החברים עכשיו, זה לא יהיה. יש שם אנשים דעתנים, ראשי ישיבות, העמידו אלפי תלמידים, רבבות תלמידים אפילו, אולי אפשר לומר. אז, באמת, אתה יודע, זה... זה לא הרכב שיהיה איש אחד שעל פיו יישק דבר, בזה אין ספק כמעט, אני חושב. אגב, הם לא היו נכנסים גם כחברים כאלה.
אבי, אתה שמת בין הדברים נזרקה כאן איזו תובנה שלא חשבתי עליה.
מה? אתה הבאת לי 2 תובנות, א' לגבי רבי יצחק, ולגבי הדומיננטיות דווקא של הצד המיליטנטי בחוק הגיוס.
עכשיו אני מתחיל לחשוב שאני יודע למה הרי דרי, הרב מאיה, הכניסו אותם, אולי מישהו חשב שהנשיא הבא של מועצת החכמים יהיה דומיננטי כמו אבי, ורצה למנוע את זה.
זה גם יכול להיות, אתה יודע מה, זו גם אופציה.
אוקיי,
סוף מעשה במחשבה תחילה,
טוב.
אגב, היה בין לבין, היה את הסיפור גם של הקבלת נרבו שבוטלה בחג האחרון.
בגלל הנושא הזה.
זהו, עכשיו גם מתברר, אבל שהיה גם אולי בגלל הנושא הזה, אבל בשס מספרים עוד סיפור מעניין שאגב מתחבר, שהם קלטו שם, המשטרה חייבה אותם למכור כרטיסים ב-20 שקלים לכרטיס, כי אמרו שאם תהיה חלוקה לכל דכפין זה ייגמר כמו מירון, ואז הם גילו שהחבר'ה מהמחאה רכשו כרטיסים ולא הייתה להם על זה שליטה, אז הם ביטלו, מה אני אגיד לך, אני לא יודע אם זה תירוץ או סיבה, אבל דבר אחד אין ספק, שאלה שביטלו להם את הכרטיסים ויגיעו בחג הבא, תדע, עכשיו שים את כל הציניות בצד והחישובים הפוליטיים, יקבלו על הבמה הרכב של מועצת חכמים מפוארת, שכל יהודי ספרדי, בן תורה, מסורתי, יכול להתגאות בה. אין יותר היום לספרדי, צריך לומר את זה ברורות, אין לספרדי, בן תורה, מסורתי, עובד, לא משנה מה, אין לו מה לחפש בשום מפלגה אחרת עם כזה הרכב של מועצת החכמים. וזה אין ספק, וזה שיחוק גדול של אריה דרעי.
נכון, אבל אתה יודע איפה השיחוק הזה התחיל? אנחנו רואים רק את קצה הקרחון שלו. אתה זוכר את כינוסי הרבנים שהיו לפני הבחירות? היה כינוס אחד שראיתי שם על הבמה קרוב ל-300 רבנים, מכל גווני הקשת הספרדית. זאת אומרת, הייחוד שאריה דרעי עשה התחיל כבר אז, כעת אנחנו רואים את זה בגיוון של מועצת החכמים. זה לדעתי תהליך שהתחיל כבר לפני הבחירות, זה תהליך שהתחיל דווקא בגלל, איך נגיד את זה בעדינות, בגלל שלא הייתה מועצת כל כך דומיננטית, אריה דרעי יכל לתמרן להביא את זה ולהביא את ההוא, אבל בתקופת מרן הרב עובדיה יוסף, אני לא חושב אפשר להגיע לגיוון הזה, כי הגיוון הזה היה מחייב את כולם להתכופף לאדם אחד, כמו שאנחנו יודעים.
תגיד לי עוד שאלה בעניין המועצת, מעניין אותי לשמוע את דעתך, האם ההרכב החדש של המועצת ישליך גם על המועמד של ש"ס לרב הספרדי לראשון לציון הבא, משהו אוטוטו, בחודש אב זה אמור להיות. האם להרכב החדש גם תהיה משמעות?
אתה שואל שאלה, אבל אני ואתה
יותר מדי, אנחנו מדברים יותר מדי ברמזים, אה?
אז בואו נדבר גלויות, יש לנו שני מועמדים שנמצאים, איך אפשר לומר את זה בלשון הדינה, על קו הזינוק, בשניהם קשורים לאריה דרעי, אחד קרבת דם, הרב יהודה דרעי, רבה של באר שבע, יש לנו את הרב דוד יוסף, שני אנשים משכמם ומעלה, כל אחד ודאי וודאי ראוי להיות רב ראשי, ובסופו של דבר אריה דרעי צריך להחליט בין קשר דם לבין קשר חברי של עשרות שנים. אני לא בטוח בכלל, אבי, שההחלטה תתקבל מועצת החכמים, כי זה לא אמור להיות, זה לא אמורה להיות החלטה של המועצת, זה לא החלטה פוליטית. יש לך פה 120 חברים, ויש לך רבנים בתוך הגוף הבוחר. אני לא זוכר שמועצת החכמים התכנסה פעם כדי לקבוע מי יהיה רב ראשי. אני חושב שזה יהיה משהו מאבק פנימי, ואני יכול להיות בטוח בדבר אחד. מי שלא יבחר, אבי, יהיה בחירה מצוינת.
זה נכון, ועוד דבר ששנינו נסכים עליו, שאם היו שואלים את דרעי, הוא היה מעדיף שהדילמה הזאת הייתה נחסכת ממנו, כי הרב דוד יוסף באמת רץ איתו עוד כחבר עוד מחברון, חבר ילדות, ואח זה אח. בואו נעבור לנושא האחרון שלנו, איך אפשר בלי? ראית, ארבל כבר מתחיל לתפקד כשר מלא מלא, נותן הנחיות להפסיק את משבר התורים של הדרכונים, נוחת על לשכות האוכלוסין, נו? האם לדעתך בקצב הזה הוא יאריך ימים על ממלכתו? או שיגידו לו, הלו, אל תעבוד יותר מדי קשה.
לא, 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 ארבל עובד אז הוא עובד, ומי ששם אותו ידע שהוא יבוא לעבוד, הוא שם אותו גם כשר קבוע חוקית.
ולכן הוא שם אותו ולא את הממלאי מקום. בדיוק. חייבים לומר את זה לזכותו של דרעי.
הוא שם את הממלאי מקום, אנחנו יודעים שהוא לא נתן להם להיכנס ללשכות. פה אמר לארבל, תעבוד עד שאני חוזר. ופה שאלת מיליון הדולר, אבי, האם אריה דרעי חוזר? או אנחנו שנינו, יש לנו קצת מקורות בסביבתו. אנחנו יודעים שהוא משוכנע שהוא חוזר בתוך מספר שבועות, המקורותיי אומרים לי שהאופטימיות נובעת מהשיחות בבית הנשיא, אריה דרעי...
אני חושב שגם הוא מבין, למרות שהוא אומר שאם השיחות ייכשלו, הוא יחזור לחקיקה בכנסת, גם הוא מבין שהסיכוי היחיד שלו לחזור זה אם תופסק איזושהי פשרה בבית הנשיא, כי אם יש נושא שכולם מסכימים עליו בבית הנשיא, זה להכניס את דרעי באיזושהי דרך.
אני לא כך בטוח, אבי.
אני אומר לך. אולי,
אני יכול להיות...
בעניין שעילת הסבירות לא תחול על מינויי שרים. לא, יש עתיד לא, יש עתיד לא באירוע. אם תהיה הבנה, וכאן זו שאלה גדולה, זה הסימן השאלה האמיתי. לגנץ יש אינטרס להגיע להבנות, לא להיכנס לקואליציה, אבל להגיע להבנות, להצטער כמבוגר אחראי. לנתניהו יש עניין, כי הוא רוצה לסיים את האירוע המשפטי הזה, והתוצאה פחות משנה לו. וכאן השאלה, אם לבני גנץ יהיה את האומץ, אחרי שהוא נכווה, ואז ממשלת החילופין, ללכת למהלך ללא יאיר לפיד. זו השאלה הגדולה.
זו השאלה הגדולה, ואני חושב שניתנה לה אתמול איזושהי תשובה, ראיתי פרסום, צריך לתת קרדיט, של דפנה ליאל, שהיא פרסמה את קווי היסוד של המחנה הממלכתי, בשיחות בבית הנשיא אבי, הם דורשים מהקואליציה דגל לבן. ראיתי את חמשת העקרונות, מדובר שם שיש שיפוט, ביקורת שיפוטית אקטיבית, שלא תהיה פסקת התגברות, שלא יהיה רוב לממשלה, שתהיה
לא
חוקה...
לא תהיה פסקת התגברות, ביבי גם מסכים כבר.
כן, אבל שלא יהיה רוב לממשלה, ומה הם
דורשים? הם מסכימים התגברות? למשל שיהיה, שיהיה בביטול חוקים של הכנסת, הליכוד רוצה 12 מתוך 15, הם רוצים 10 מתוך 15, זה כן, פער שאפשר לגשר עליו.
כן, אבל הם דורשים גם דברים אחרים, דורשים גם חוקה לישראל, דורשים איגון, הם דורשים שיפוט אקטיבי. זאת אומרת, יכול להיות שתהיה פשרה, וזה לא יהיה פשרה, אלא כניעה חד צדדית.
אני דווקא שומע זה... מהשיחות בפנים, שיש קווי ממשק בין הצדדים, ובאמת השאלה, הם לא יקבלו רגליים קרות, כי יש עתיד יערים וקשיים. וזו באמת השאלה. תדע מה, אבל בוא כן... נשאל, בוא נצא לפרסומות. והאורח הראשון שלנו מגרמניה הוא מתן כהנה, מראשי המחנה הממלכתי, ואנחנו נשאל אותו. בין השאר, האם הם יסכימו ללכת לפשרה ללא יש עתיד, אלא רק מול הליכוד?
לאחר מכן תהיה איתנו חברת הכנסת טלי גוטליב, שהיא זו שטבעה את הביטוי קנייה חד צדדית בכל הקשור לשיחות בבית הנשיא.
ואיתה תמיד מעניין. פרסומות. נמצא איתנו מברלין, חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי. שלום לך, ערב טוב.
שלום יעקב ואבי.
שלום לך חבר הכנסת כהנא. אתה יודע, אנחנו כאן בארץ חושבים שאנחנו מרכז העולם, ושכל העולם מתעניין במה שקורה אצלנו. כן מהפכה משטרתית, כן מהפכה משפטית. האם זה התחושה שאתה גם מרגיש שם בברלין הרחוקה, אם אפשר לומר?
אני לא חושב שאפשר להגיד שכולם מתעניינים בנו. אני כן נפגשתי היום עם שני חברי פרלמנט גרמנים, אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה, הם שניהם תומכי ישראל חזקים מאוד, הם שניהם מאוד מאוד מודעים למה שקורה, והמסר המרכזי שלי אליהם היה, זה שאנחנו מבקשים מהם, בלי קשר לאיזה ממשלה יש בישראל, תמיד לתמוך בנו ולהמשיך לאהוב אותנו, זה היה המסר.
כן, דווקא בגרמניה...
התגובה שאתה שומע, אבל יש תחושה של שרים, גם הקואליציה, שנפגשים עם נציגים אירופאים, שהם מסתכלים על מה שקורה כאן, כאילו אנחנו הולכים לאבד את הדמוקרטיה, וכשאתה דווקא מגיע מהצד האופוזיציוני, האם אתה מנסה לשכנע אותם שישראל היא עדיין מדינה דמוקרטית? באיזשהו הפוך על הפוך?
בוודאי. בוודאי, אני מדבר איתם על החוזק של ישראל, החוזק של ישראל. אתה יודע, אנחנו, כשאנחנו בארץ, אנחנו יכולים להתווכח, אפילו להתווכח בחריפות, על הרבה דברים. אבל כשאנחנו טסים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, אנחנו צריכים להיות, להראות את האחדות שלנו, כן, לא לטאטא את המחלוקות, ואתה יודע, ידעתי להסביר להם היטב את שני הצדדים, לכאן ולכאן, ואמרתי שאני בהחלט מקווה שעכשיו, תחת המטריה של הנשיא, באמת נגיע לרפורמה משמעותית, אבל בהסכמה רחבה אני גם מאמין שכך יקרה בסוף.
הגישה שלך אולי מסבירה קצת את ההבדל בסקרים שנהיה פתאום בין יש עתיד לבין המחנה הממלכתי, כיוון שיושב ראש יש עתיד יאיר לפיד נמצא בארצות הברית ועושה בדיוק ההפך ממה שאתה אומר.
תראה, אני שוב, אני לא רוצה להיות הדובר של יש עתיד, אני יודע
שבאמת... לא, הפוך, אני רוצה להגיד את ההבדל. כלומר, אם זה מקובל עליך שאני מציע... שמישהו רשמי, חצי רשמי, יושב ראש אופוזיציה, נוסע לחול, ושם דווקא מחמם את האווירה נגד ישראל.
אני חושב שנכון שמי שמייצג את ישראל כלפי חוץ, ידגיש את היותנו עם אחד, ידגיש את ה... כן, שגם עם כל המחלוקות, אנחנו בסוף הכי חשוב שאנחנו נהיה ביחד. כמו שאמרת באמת על הבנפיט בתוך ישראל, אז הסקרים, שוב, אני לא רואה איזה בחירות באופק, אבל מה שמשמעותי זה שהציבור, רואה שהמחנה הממלכתי באמת חותר להגיע לרפורמה משפטית, אבל שהיא תהיה בהסכמה רחבה, הציבור באמת סומך עלינו, על בני גנץ, שאנחנו נחתור לדבר הזה.
השאלה היא, האם אתם תסכימו, כשאתה נשמע אופטימי, וחייבים לומר שגם בצד של הליכוד נשמעים, יש קולות לפחות שנשמעים אופטימיים, אבל לכולם ברור שמי שלא אופטימי, ומי שירצה לטרפד את זה, זה יאיר לפיד, השאלה האם אתם, כשבסוף אנחנו רואים איזשהו סוג של תאום ביניכם, האם אתם תסכימו ללכת למתווה, ללא יש עתיד, ולחתום מול הליכוד על מתווה פשרה בבית הנשיא? עקרונית אני שואל, האם אתם מחויבים ליש עתיד או שתחתמו גם בלעדיהם?
תראה, ברמה העקרונית אנחנו כבר ראינו שבני גנץ ברגע האמת שם את ישראל לפני הכל, ומקבל החלטות מאוד מאוד קשות, שם את ישראל לפני הכל. עכשיו אני אומר, אנחנו עכשיו פועלים כאופוזיציה יחד עם יש עתיד כדי לנסות ולהגיע למתווה שיהיה מוסכם על חלקים כמה שיותר נרחבים בעם ישראל. אבל אם בסוף יהיה זה משהו שהם פחות יכולים לחיות איתו, ואנחנו כן, ואתה יודע, וזה לא פשוט, כי בסוף בני גנץ הגדיר קווים אדומים מאוד ברורים להידיינות הזו, אז בסוף הוא כבר הוכיח שכאשר זה מגיע לרגע האמת, בני גנץ יודע לעשות, לקבל החלטות שישראל לפני הכל, ואנחנו, אתה יודע, הוא שתי מפלגות אחרות.
אפרופו ברלין, מחאות וכל מה שקורה בארץ, אתה ודאי שמעת על ההפגנות מול ביתו של אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, ואחת הטענות שנשמעו נגד ההפגנות האלה, ההפגנה הזאת הייתה, אתם מפגינים נגד ניצול שואה, אתה חושב שיש פה איזה קשר בין הדברים? מישהו ניצול שואה, יש לו איזה סוג של חסינות מסוימת?
אין חסינות, אבל בסוף, אני לא יודע, כל ההפגנות האלה חוץ לאנשים שהם כבר לא בשדה הפוליטי, אני חושב שהם פחות מתאימות, לכו תפגינו ליד בתים של פוליטיקאים, כל מה שמותר לפי החוק. אתה יודע מה, באופן כללי, מה שמותר לפי החוק שיעשו, שבוע באמת יום השואה, אולי כן כדאי להתייחס קצת אחרת, אבל בסוף מה שמותר לפי החוק, הכל לגיטימי.
בוא נדבר על התקסים שצפויים לנו בשבוע הבא, ואתה גם כיוצא מערכת הביטחון, מפקד טייסת במילואים. האם שרי ממשלת ישראל בעת הזאת, לנוכח הקולות שאנחנו שומעים, צריכים פשוט להישאר בבית ולא להכניס את המשפחות השכולות לתוך המחלוקת הזאת של כן יופיעו, לא יופיעו?
התשובה שלי היא לא. שרי ממשלת ישראל הם סמל שלנו כעם, כמדינה עצמאית, ריבונית. יש לנו ממשלה אחת, בין אם אנחנו אוהבים אותה ובין אם אנחנו לא אוהבים אותה. הממשלה הזו נבחרה כחוק, השרים האלה מונו כחוק, ולכן אני חושב שצריך באמת להשאיר את יום הזיכרון כיום שהוא מחוץ לכל המחאה הזו, לתת כבוד לנופלי צהל, לחללי צהל, לאנשים ששילמו בחייהם על הזכות שלנו להמשיך להיות כעם עצמאי במדינתו, ואני ממש מתחנן בפני כל מי שמגיע לטקסי יום הזיכרון וכברות, להשאיר את הוויכוחים האלה, לחכות עם זה עוד יום, עוד יומיים, באמת, לתת לחללי צהל ולמשפחות השכולות את הכבוד הראוי להם, ולהשאיר את הדיון הזה מחוץ לבתי העלמין.
כשאתה מסתכל על מה שקורה במשרד שעזבת אותו, ואני עושה פה מעבר אחד מממלכתיות לפוליטיקה הקטנה, כן. אתה מרגיש שמעשה ידיך טובים בים? כי כל מה שעשית מבטלים, מבטלים אחרים, דברים לא. אחרים, כי בעצם, כי יכולים לטעון בעצם, גם אתה עשית את זה להם, כן?
תראה, הדבר, זה לא משעשע, אבל הדבר המעניין הוא שכרגע עוד שום דבר לא בוטל, הרי בסוף, למשל, רפורמת הכשרות היא חוק, כדי לבטל אותה צריכים להעביר חוק נוגד, אז בינתיים היא עוד נוסעת, בטח החלק הראשון שלה, שמאפשר לכל רב עיר לתת כשרות במקומות, בערים אחרות, זה עדיין בתוקף, ואני יודע שזה עדיין, שזה קורה לחלוטין. בגיור לצערי לא הצלחתי לעשות שום דבר, מה זה לא הצלחתי? גם באיזשהו שלב הבנתי, אגב, אני פשוט הבנתי, שגם אם יש לי כוח לעשות את השינויים האלה במערך הגיור, הבנתי שזה הולך לקרוע את יהדות ההלכה, ופשוט עצרתי למפלגה של ליברמן, אמרתי, אני מצטער, אני לא יודע לעמוד בהסכמים הקואליציונים, כי זה יקרע את יהדות, ההלכתית בארץ ובעולם. והבנתי שפוליטיקאי או קואליציה, גם אם יש לה כוח, היא לא צריכה להשתמש בו עד הקצה. הלוואי והממשלה הזו הייתה מבינה את אותו דבר לגבי
הרפורמה. ובדיעבד אגב, אתה מצטער על כך שהשתמשת בכוח הזה, למשל בכל מה שנוגע לרפורמת הכשרות, שכולם הסכימו שצריך לעשות אותה, זה קצת כמו הרפורמה המשפטית, אבל אולי זה שהרבנים הראשיים התנגדו והייתה אווירה כזאת, גרמה בסוף לכך שהרפורמה נכשלה גם, לא ראינו הרבה רבנים שרצים לתת הכשר, גם כשזה היה אפשרי.
תראה, התשובה שלי היא טיפה מורכבת, אבל אני אענה. היה אפשר לעשות את האחרת, בסדר? היה אפשר לעשות את האחרת, אני חושש, שגם אם הייתי מנסה לעשות את זה אחרת, ההתנגדות הייתה אותה התנגדות, כי רוב ההתנגדות לצערי נבעה משיקולים של מבנה הקואליציה והתנגדות פוליטית, ופחות מהתנגדות עניינית לרפורמה כמו שהיא. אני די משוכנע שאם תשאל חלקים נרחבים בליכוד, וכולל אנשים ממפלגות חרדיות שאמרו לי, תקשיב, העיקר של הרפורמה שלך, המבנה הקואליציה של הרפורמה שלך הוא מבנה חכם מאוד, וככה זה צריך להיות. אבל עזוב, נו, מאחורינו. לענייננו, יש נבחר שר, שר מלכיאלי הוא איש שאני מאוד מעריך ברמה האישית. אני רואה שהוא פועל לממש את האג'נדה שלו, זה תפקידו, זה הוא נבחר. אנחנו הפסדנו בבחירות, הוא ניצח. באמת, שיהיה לו בהצלחה, שיעשה הכי טוב שיודע.
אי אפשר להימנע לסיום, לשאול אותך בנושא הזה של הגיוס, וראינו איזשהו מתווה שיוצא מכיוונו של בני גנץ גם. האם אתה עקרונית תומך במודל הזה של הגדלת התמיכה במילואים ובחיילי צהל, והורדת גיל הפטור לתלמידי הישיבות לגיל 21-23.
באופן כללי, אני חושב שכל מי שעדיין יש לו איזשהו חלום שאפשר לגייס חרדים בכפייה, כדאי שהוא יתעורר מהר מאוד מהחלום הזה, זה לא הולך להצליח. וצריכים לכן ללכת בדרך אחרת. אני חושב שהדרך שאותה מציעה המפלגה שלנו, שהציגו בני גנץ וגדי איזנקוט, זו הדרך שבסוף תשמור את המבנה של צבא העם, בסוף כל נער ונערה בישראל יהיו חלק מהנתינה לעם ישראל. ולא נקרות בכסף ונפגע בצבא העם, כמו שההצעה של הקואליציה כרגע.
חברי כנסת מתן כהנא, תודה רבה לך.
תודה ליפור.
תודה רבה. פרסומות.
שלום וערב טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב, דיברנו כאן לפני כמה דקות עם חבר הכנסת מתן כהנא מהמחנה הממלכתי, והוא אומר שבצד של כחול לבן יש נכונות להגיע לפשרה, ולערכתו זה מה שיקרה גם בנושא של הרפורמה המשפטית. האם התחושה הזאת היא זהה גם בצד של הליכוד?
תראה, מלכתחילה הליכוד היה המבוגר האחראי. כי נתניהו לקח צעד אחורה באמת בקנייה חד צדדית, מתוך שהוא החליט שהוא מעדיף את החוסן החברתי ואת החוסן הלאומי על פני סיום הרפורמה לפני יציאה לפגרת החגים. כשלעצמי אמרתי בישיבת הסיעה שאין סיכוי שההפגנות תפסקנה, הן לא תפסקנה, הן מתוזמרות, הן ממומנות במטרה אחת בפניהן, וזה למוטט את ממשלת הימין. הרפורמה לא מעניינת אותם, לא כך ולא אחרת. הרפורמה, המילה הגדולה הזאת, שמתייחסת לארבע פרמטרים שקשורים לקשר ולמערכת היחסים בין כנסת כמחוקקת לבית משפט עליון בשפטו כבגץ, לא מטרידה את האזרח, אפילו לא במאום. מה שכן, נשיאת בית המשפט העליון, ואיסטנציות בחירות בפקידות שלטונית כזו או אחרת, יצאו כנגד הממשלה והכנסת ואמרו שאנחנו נביא לכאן דיקטטורה, כפייה דתית ועוד כהנה סיסמאות שמאחוריהן ובבסיסן אין דבר וחצי דבר. ולכן לא מפתיע אותי שרוצים להתפשר איתי. תודה באמת, לא ידעתי שאני צריכה חטחת ממישהו, כן, חיזוק ממישהו כדי לחוקק. סוף כל סוף יש לי 64 מנדטים.
כן, הבעיה של...
ולקרוא לזה פשרה, אני רק רוצה לומר, אני לא זקוקה לזה מלכתחילה. וכיוון שאני לא נוהגת לבלבל את השכל, ולא לצאת באיזשהו דברים פומפוזיים או סיסמתיים, כיוון שאינני יודעת מה היה בבית הנשיא. ואני לא שם. יותר מזה אני אגיד לכם, זאת שערורייה, שהליכי חקיקה נעשים במחשכים. זה לא עובד ככה. אני לא יודעת מה קורה שם, אני לא יודעת מה מדברים שם. אני חברה בוועדת חוקה, אני חברה בקואליציה, אני לא מתכוונת...
זה בברכת נתניהו.
בסדר גמור, זה לא אומר שזה בסדר.
אז את מותחת ביקורת בעצם על יושב ראש המפלגה שלך, על ראש הממשלה?
לא הבנתי, אסור לי למתוח ביקורת על ראש הממשלה שלי. מדינאי מעולה, אבל עם כל הכבוד,
מותר
לי דעתי.
כן, אני רוצה ללכת איתך צעד אחד קדימה. את יודעת, אני לא שותף להערכות האופטימיות. אני קראתי אתמול את התנאים שדפנה ליאל פרסמה על מה שבני גנץ מציב באחורי. הוא דורש בעצם דגל לבן מהקואליציה לוותר על הכל, פסקת התגברות, ולוותר גם כן על רוב בוועדה למינוי שופטים. זה בעצם, זה לא מסע ומתן אם זה ככה.
עם כל הכבוד, אף אחד לא שם לי חרב על הצוואר. הם לא מנהלים אותי ולא את שכמותי. אגב, העובדה שהם לא רוצים פסקת התגברות, זה כי יד ימין שם לא יודעת מה יד שמאל. גדעון סער הביא את פסקת ההתגברות כבר לקריאה טרומית בכנסת הקודמת. אבל שים בצד, אני בעצמי לא רוצה את פסקת ההתגברות. אני בעצמי לא רוצה לתקף סמכות לבית משפט עליון לבטל חוקים. אז אנחנו לא בוויכוח הזה, כי זה כמשפטנית אני אומרת לכם. אני רוצה בוועדה למינוי שופטים רוב. א' ב', כמו כל ועדה בכנסת, גם בוועדה הזו, הוא לא רוצה לתת לי רוב. באמת, אני לא אעשה שימוש ב... לא רוצה, אז שישאר בלא רוצה, כי אני לא שואלת אותו. ופה אני אומרת לכם דבר אחד שיהיה ברור, גם יריב לוין, כמוני בדיוק, ועוד חברי כנסת בליכוד מבינים שאנחנו צריכים לקחת שליטה והחלטה ושכנוע של חברים מהקואליציה, יש לנו עם ישראל שנושא אלינו עיניים, עם כל הכבוד, אנחנו לא, זה לא הבית הפרטי שלנו ולא הכיסא הפרטי שלנו, ומצפים מאיתנו לחוקק, וכך אנחנו צריכים לעשות. לו הייתה נשמעת דעתי, בראש ובראשונה, בתחילת ההתחלות, היינו מפטרים את מיארה, אני לא יכולה לפטר אותה, כי מי אני בכלל? אני רק חברת כנסת.
או לפחות להעביר את החוק לפיצול היועמ"שים. מה שיכולתם לשים על השולחן, את החוק שגדעון סער עצמו קידם.
לא, בכלל לא נכון.
הוא אמר שהוא יקדם.
רק שנייה, לא רוצה, רגע, דקה. אתה אומר לי, לפחות את זה לא, אני רוצה לפטר אותה. היא לא מתאימה. היא מינוי פוליטי של גדעון סער, היא לא מסוגלת לעמוד בראש מערך התביעה הפלילית. היא לא מסוגלת, היא לא עושה מימיה תיק פלילי אחד. הנשיא גרוניס בדימוס אמר, אסור למנות אותה, היא לא מתאימה, אבל יד רוחצת יד. מזוז ממליץ עליה, היא חברה של גדעון סער, היא הופכת להיות הפיון של גדעון סער, ואחר כך, דרך אגב, היא גם ממליצה שמזוז יישב במינוי קבוע בוועדה למינוי בכירים. אתם מבינים איך זה עובד? נו, לא כדאי לכם.
אבל מפה לשם אנחנו מגיעים לסיטואציה. כן, יעקב, בבקשה.
יש לכם ניסיון לא מוצלח, כלומר, מר עם פיתורים. תראו, פיתרו את גלנט, וזה בעצם היה הגול העצמי שגרם לכך שראש הממשלה נאלץ לחזור אחורה ולהקפיא את החקיקה ממש בשנייה האחרונה. האם את לא חושבת שהמונים יצאו לרחובות אם תפטרו את היועצת המשפטית?
אני רוצה להסביר לך משהו, המונים לא מפחידים אותי. ממש לא. הימין יש לו כוח בלתי רגיל. מה זה המונים? בהפגנה הגדולה באמת, למעלה מ2 מיליון נתנו לי כוח קואליציוני. על מה אתם מדברים?
אז מה שבר את ראש הממשלה שעצר את החקיקה? שבר אותו משהו, הוא נסות ברגע האחרון.
ראש הממשלה, עוד לפני שהוא עצר אותה ברגע האחרון, שבוע לפני כן, הצבענו בסיעה, קראו לזה פשרה או ריכוך, ואני אמרתי לנתניהו, זה לא פשרה ולא ריכוך, בוא תאמר בפה מלא, אתה החלטת לקחת צעד אחורה באופן חד צדדי, מתוך אחריות לחוסן הלאומי, צר לי לומר לך, אמרתי לו, אין סיכוי שההפגנות תפסקנה, לצערי הרב, צדקתי. זה לא מעניין אותם. אנחנו, יש לנו פה עסק עם שמאל מופקר, שלא אכפת לו, שתמות נפשו עם פלישתים, ושהמדינה הזאת תחרב. ובלבד שנתניהו והימין לא יהיו בשלטון. אין לתאר דבר כזה, אני בעד שום הון בעולם. לא הייתי מוציאה את דיבת הארץ הזו רע, או לא הייתי מדברת שרה בארץ הזו. ותזכרו שההיסטוריה מהתנך חוזרת על עצמה. מי הגדיר אותנו ראשון כעם? ומי יודעים יותר טוב ממני, נכון? פרעו. מי ממשיך להגדיר אותנו מאז? האויבים שלנו. אם חסן נסראללה, בסרטונים שלו, קורא לנו חלשים, משוסים, מפולגים, ושזה הזמן בכל הזירות לזנב בנו, אנחנו פגענו בעצמנו. תוך כך אני אומרת, בעיניי, השמאל, הרדיקלי והמרכז, הפרו את החובה שלהם בחוזה הלא כתוב בינינו לבין מדינת ישראל, נחלת אבותינו האחת והיחידה, ואין לה בלתה. כך שפגעו בחוסן החברתי, בחוסן הלאומי, בנראות שלנו, בערך שנקרא נראות לאומית, בינינו, בין אומות העולם, ובעיקר בעיני אויבינו. אז הרשו לי לבוז להם, והרשו לי לא לסמוך עליהם, ולא לבטוח בהם.
יכולה,
אבל בינתיים נתניהו זורם איתם, אנחנו רואים שהוא אפילו לא מוכן להציב דדליין להעברת החקיקה במושב הקרוב, בכנס הקרוב.
אז לכן, מה שאני אומרת,
אם לא יבשיל משהו בבית הנשיא. זאת אומרת, בסוף נשאר, בסוף הימין שוב יגיע למצב שממשלת ימין על מלא, שמסתיימת בדיבורים ולא במעשים.
יפה, אז מה שאני אומרת, זה קודם כל בואו נזכור את אמרת חז"ל, אני אומרת פה לכל חבריי מהימין באשר הם, אמור מעט ועשה הרבה, עדיף לא לדבר ולעשות מאשר לדבר, כל כך הרבה ולא לעשות כלום. ופה אני אומרת, תחרישו לפני שאתם יוצאים בהצהרות הפומפוזיות האלה. אני, בכל הכבוד, אינני ראשת ממשלה, ולא בידיי להחליט. אני מראשונת התומכים בנתניהו, וגם מראשונת מבקריו. אני לא מחרה מחזיקה, רק אם מישהו הוא ככה או ככה. מה שלא נראה לי, אני אומרת. לא בשליטתי לחייב את החקיקה. אני הכנתי את הוועדה, את שינוי הוועדה למינוי שופטים, הכנתי לקריאה שנייה ושלישית, אחרי שלושה חודשי עבודה מאומצת מלילות כימים בוועדת חוקה. ואני מתכוונת לעשות כל מה שאני יודעת לעשות, כדי לשכנע, להעביר את זה, כי זה החשוב ביותר בעיניי, זה לשנות את מבנה הוועדה למינוי שופטים, לאפשר גיוון ולקחת את השליטה משופטי העליון, במערך שיבוט שופטי ישראל, כך אני קוראת לזה. אם אני לא אצליח לעשות את זה, ואם נתניהו לא ייתן לזה אור ירוק, אז נתניהו צריך להסתכל לעם ולהגיד, אני החלטתי, מתוך שיקול כזה וכזה, לא לקדם את החקיקה. בעיניי זה יהיה צעד שגוי מאוד, זה צעד שבעיניי עלול לפגוע באמון הבוחרים, בתוך המערך הזה שנקרא כוח קואליציוני.
כן, אבל דיברת מקודם שנתניהו קיבל את ההחלטה מתוך חוסן לאומי, אבל בואו נסתכל על החוסן הלאומי. חוסן הלאומי מורכב משני גורמים. ביטחון וכלכלה, ותראי איך שהם נפגעו.
אני רוצה רגע לומר לך.
ואנחנו רואים אגב את התגובה בסקרים. אולי כמי שקורא סקרים ולמד גם לנתח אותם ולהגיע למסקנה, זו המסקנה שלו, שגם הבייס פחות רוצה רפורמה משפטית. בבקשה,
רגע,
כן.
אני רוצה לומר, אני לא מסכימה אגב עם התפיסה הזאת, אבל אני רוצה רגע לומר שני דברים. אחד, נתניהו באמת מונע מטובת עם ישראל, מהרצון שהעם יהיה מאוחד. אבל כשיש לנו אדם חסר אחריות כמו יאיר לפיד, שעומד אתמול בדוכן הכנסת ואומר, אני לא בא לכנס, לטקס הדלקת המשואות, והעם מחולק לשניים, הוא אומר, ואומר בנאומים שלו בכנסת, יש שני חלקים לעם הזה, זה מרוע, מרוע, באמת, אין לי, עזוי, מסוכן ומופקר גם יחד. וכשזה מנהיג האופוזיציה, אין לי על מי לסמוך, ואין לי מי להתפשר להפך. כשאני טיפה רוצה להיכנע אל מול האיומים שאני אישית סופגת, והכללות והרפש, אני מסתכלת על הצד השני במליאה, ואני אומרת לעצמי, חס וחלילה, שההגה יהיה בידיים שלהם. עכשיו, זה לא שאני עושה דברים מושלם, ממש לא, מי אני בכלל? אני פשוט סמן בתוך המקום הזה, שלא חושש לומר את דעותיי, בין אם זה מיטיב איתי ובין אם לא, ובלבד שהאזרחים ידעו, שהנפרות אומרת להם, מסתכלת אליהם בעיניים, ואומרת להם את המצב לאשורו. ובאשר לסקרים אני אומר לכם, כלכלת ישראל, רק שתדעו, היא חזקה ויציבה. אתם יודעים שדירוג האשראי, מרוב שהוציאו את דיבת הארץ רעה, רצו לשנות לנו את דירוג האשראי. רק שיהיה לכם ברור, אנחנו לא זקוקים לדירוג אשראי, למדינת ישראל אין חובות בחוץ, עד רבה מדינת ישראל תומכת ומלווה למדינות נכשלות. אז שקודם כל שימו את זה במקום הזה. הכלכלה איתנה, כי אנחנו לא מתערבים לנגיד, לא בקביעה של הריבית, לא בהורדה, לא בעלה, לא, כדי שזה יהיה באמת יציב ואיתן. העניין הוא שהכל נגזרת של רכילות. השרה והרפש שהשמאל מוציא כנגד הממשלה, זה משפיע, זה מחלחל, ברור שזה יגיע לסקרים. ופה אני אומרת לחבריי מהקואליציה, שימו לב לסקרים, נכשלתם ככה, לא הצלחנו בארבעה חודשים האלה לרומם את כוחנו. אז יש לכם צ'אנס 3.5 שנים לעשות פה עבודה מופלאה. ואם נבנה פה למישהו שאתה יכול לשחק עם
הממשלה הזאת תחזיק מעמד, כי יש תחושה, שמשהו מתפרק בה כבר אחרי 3 חודשים.
רגע, לא, שנייה. קודם כל שיהיה ברור רק ברמה המשטרית, זה לא הממשלה תחזיק מעמד, זה 64 חברי כנסת צריכים להמשיך לתקף את הממשלה. זאת אומרת שלא יהיה לנו פחות מ-61 חברים, כי איך זה עובד בעצם? הממשלה קיימת, והכנסת צריכה לחוקק את החוקים, וכל זמן שבכנסת יש לך רוב של 61 חברים, אתה מתקף את הממשלה על מעשיה ופועלה. כרגע יש לנו 64 מנדטים בכוח קואליציוני שמתקף את הממשלה. כל אחד ממפלגות הצד או ממפלגת השלטון שחושב לעצמו לפרוש, לפרק, חלילה, אם זה עובר בדעה של מישהו, עד רבה שימו לב לירידה בסקרים, ותדעו לכם, זה לא דלתות מסתובבות. יש לנו אחריות לעם ישראל, ויש לנו חובה אמיתית למלא את ימיה של הכנסת. גם אני אצטרך לקחת אוויר לדוגמה בחוק הגיוס, גם כשזה קשה לי, כי מה לעשות, אני תלויה במפלגות צד, ואני אכבד את אמונתם ותפיסתם, בגלל שהם מצטרפים ומכבדים את ממשלת הימין, כמו שהם באים לקראתנו בחקיקה כזו או אחרת, ובלבד שנהיה מחויבים לעם ישראל, ביטחון מדינת ישראל ואזרחי המדינה באשר הם, באשר דתם, באשר אמונתם, באשר זכויותיהם, מכאן ועד הקצה. כך ממש.
שאלה אחרונה לסיום, דיברת על הגיוס, את לא חושבת שכל מה שראינו עד עכשיו יהיה אולי סוג של פרומו מצד האופוזיציה לקראת הקרב על חוק הגיוס, סרבנות, עוד הודעה על השתמטויות.
תראה.
אני רואה את המודעות שלהם, נראה לי שזה היה הדבר.
אני רק אומרת לך את הדבר הבא. גם לזה הגענו בחסות בגץ. בגץ הכריח אותנו לחוקק את חוק הגיוס. אם בגץ היה מחייב, היה מכבד את מעמדו ככזה שלא מתערב בנושאים בלתי שפיטים, ופוליטיים, לא היינו מגיעים לפה, היינו שומרים את הסטטוס קוו, ולאט לאט מוצאים פתרונות מתקדמים. החברה החרדית שלצערי, אין לה מערך דוברות נורמלי, אין לה מערך מקשר עם החברה הלא דתית, או החילונית, חברה כל כך מפוארת ונותנת, שיש לה כל כך הרבה ליחצן, לדברר, להסביר, אין לה מערך כזה, והכל נשען על דעות כל כך קדומות ומיושנות, ואני אומרת לכם פה, חבל, כי באמת רב אדומה על השונה, ורב המקשר על המפלג. אבל בחסות בגץ הגעתי למצב שאני נאלצת עד יולי לחוקק את חוק הגיוס, ולו החרדים היו מקשיבים לי, או לדעתי, הייתי אומרת, אני מבקשת מי, היועץ המשפטי לממשלה שמייצג אותי בבגץ, להגיע לבגץ בחודש יולי, לבקש ארוכה של שנתיים למיצוי החוק הזה. זה יגרום לשקט, זה ישמור על הסטטוס קוו, לא כל דבר צריך לרוץ לרגולציה.
נראה לך שהיועצת המשפטית, שאת לא כל כך אוהבת אותה, ולא כנראה כאן לא כל כך מכבדת אותה, היא הרי...
לא, לא קשור לאהבה, יש לי את המשהו...
לא, 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 היא תעזור לקואליציה לצאת מבעיה, בוא נראה...
ובגץ יאשר, יאשר לקואליציה, יוצא לתערבון מהם.
זה גורמים שהם נגדנו, למה שיעזרו לנו?
רק שנייה. קודם כל, מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, לא כפרסונה, אלא המערך עצמו. המערך שמייצג את המדינה, עושה את מה שהמדינה אומרת לו. אם המדינה אומרת לו, לדוגמה, אנחנו לא יכולים כרגע לחוקק את חוק הגיוס, כי יש לזה השלכות הרות גורל, לא הזמן הנכון, מבחינת כל האלמנטים שכרוכים בחקיקה. יצליחו, בית משפט איך אני יורה לי, אז מה הוא יורה לי, אז מה זה אומר? עכשיו אני חייבת לחוקק? אני לא חייבת לחוקק, הוא יכול להורות לי. ובכל הכבוד אני אזכיר לכם את משקולת היסוד בחוק החסינות. צווים שיפוטיים לא חלים על חברי כנסת במסגרת עבודתם. מוטב לזכור את זה. אי אפשר לחוף עליי צו שיפוטי כשאני פועלת בקפסיטי שלי כחברת כנסת, מה לעשות, זה החוק, לא המצאתי, לא נגעתי. ומפה אני אומרת באמת לסיום, אנחנו צריכים לזכור לא את הכל להביא לרגולציה, לפעמים לשמור על המצב הקיים, גם אם יש לו מבקרים, וגם אם יש בו טענות כאלה וטענות אחרות, אנחנו תמיד יכולים לשבת, להסביר, להקשיב. אני כשלעצמי, בתור חוזרת בשאלה, אני קידמתי את חוק החמץ, כחוזרת בשאלה, ולמה? כי אני ידעתי דבר אחד, ידעתי את כוחה של ההתרסה, שגם אני חטאתי בה. זה אחד, ובית ידעתי שזה חוק שצריך להראות לבגץ, שזה מה שקורה כשמתערבים בסוגיה בלתי שפיטה. כמה עותרים שעתרו לבגץ נגד הכנסת חמץ לבית חולים, לא הייתה להם זכות עמידה בכלל, זאת דעתי, ובגץ קיבל את עתירתם וקבע שאין סמכות להורות על אי הכנסת חמץ. אתה מוכן להגיד לי מתי הלכת לבקר חולה והיה חשוב לך להביא לפה או להביא פלאפל? זה רק ההתרסה. ואני אומרת לכם, ובכלל, נהיה חילוניים, נהיה חוזרים בשאלה, נהיה דתיים או חרדים, אני אינני מתריסה את עצמי, וכל אדם לא צריך להתריס את עצמו. שיטת ההתרסה היא שיטה מקוממת.
כי החוק הזה, אגב, גרם לתחושה של התרסה בצד השני, ואז ראינו תופעות כמו רופאים שמגיעים עם חמץ, ואומרים, לא יכפו עלינו להשאיר אותו בחוץ.
החוק היה חוק דקלרטיבי, הצהרתי, בלי שיניים, בלי ענישה, בלי קביעת עבירה, אני לא הייתי מסכימה להפוך שום דבר לעבירה, אני בכלל נגד איסורים שהופכים לעבירות.
אז למה לחוקק אותו? חוק שאין לו משמעות מלבד ההצהרה.
לא נכון, המשמעות...
למה להפוך כל דבר לחוק?
לא, להפך, אתה יודע, אני אתמול הייתי נגד איסור עישון סיגריה אלקטרונית, לא בגלל שזה לא מסוכן, בגלל שאני לא מוכנה להפוך מעשה כשהאזרח רוצה לעשות, גם אם הוא עושה טעות פטלית ופוגע בעצמו.
אז אתה רק מחזיק את השאלה של אבי.
אני אומר, למה צריך חוק על כל דבר? אולי זו הטעות שלו. אני אומר, גם של החרדים שדרשו את החוק הזה. כמו חוק השרבולים המיותר ששמו על השולחן.
אני חייבת לומר לך את הדבר הבא. לי חרה ההשפלה של המושג היהודי שקשור במסורת שמאפשרת בבית חולים, הרי לא עושים את זה בכל בתי החולים, יש בתי חולים בארץ, לא דתיים, לא ישראלים, נצרת וכולי, שזה לא חל שם, ואגב, מנהל בית החולים מוסמך לעשות מה שהוא רוצה, ואין לי איך לאכוף את זה עליו, לגמרי. זה חוק שאומר, אני מדינה יהודית ודמוקרטית, ואין בה שום כפייה דתית, אני אלחם את זכותי לחילוניותי, כמו שאני אלחם את זכותך לדתיותך, וזה כמו שכשבעבר חולדאי אסר על חבר'ה מחבד לעשות אירועים נפרדים, בכיכר מלכי ישראל, כיכר רבין, אני והרי שמאי עשינו כל שביכולתנו לשכנע ולדברר את זכותם של אנשים לאירועים בנפרד גם במרחב הציבורי. אני כשלעצמי לא הולכת לאירועים נפרדים, אבל אני אעשה הכל כדי שכל אזרח שלי יוכל לפעול בהתאם לצו מצפונו. זאת כל התורה, תסלחו לי, על רגל אחת של חברה יהודית שצמחה לתקומה כה גדולה, מרדיפה כל כך נוראית, מרצח עמנו למדינה מפוארת, ואנחנו, אסור לנו להיות האויבים, לא פעם הכי גדולים של עצמנו. וכך אני נאלצת לסיים. אבל בואו נהיה
אופטימיים. אנחנו מאוד מאוד מודים לך.
יש לנו חובה לשמור על המדינה הטובה, האהובה, נחלת אבותינו, אי ואין בלתה, אי ואין אחרת, אנטישמיות הייתה, תהיה תמיד. אם אנחנו לא רוצים להירדף, אנחנו צריכים לשמור על המקום הזה שנקרא מדינת ישראל, ארץ ישראל.
חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך.
בשמחה.
עד כאן תוכנית פלפוליטיקה לשבוע הזה. תודה רבה לעושים במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של הרדיו, לפסח בגד באולפן בני ברק, לצוותים בתל אביב ובירושלים.
יעקב, יש לנו שיר היום, ווקלי אולי? אני פחות חזק בווקלי.
יש שיר שהוא, אני יודע מה, שיר מאוד יפה של רזאל, לא נוותר.
אתה ברזאל? לא ידעתי שאתה חזק ברזאל. כן.
למה השיר הזה חשוב? כי אנחנו בין ימי זיכרון, וצריך לזכור שעם ישראל, אחרי הכל ולמרות הכל, אף פעם לא מוותר.
אגב, אני רואה, אגב, עכשיו בפלייליסט שקוראים לשיר מהגר. נו, בדיוק דיברנו על הגירה השבוע, לא? אנשים רוצים לעזוב פה. אבל בסוף מי שמרגיש מהגר, זה האזרח החרדי. אולי גם זה ישתנה יום אחד. שבת שלום ותודה רבה.
על הגדר שהוא לומד לדבר, הולך וחוזר, הולך וחוזר, לא מבטר, לא. כל כך הרבה יופי עולה מתוך הקושי, פרח של אמת, פרח של אמת, רואה את היופי עולה מתוך הקושי, פרח של אמת, פרח של אמת. רוצה להבין מה אצלך מבפנים, אז אל תוותר, אל תוותר, אני לא ממהר. צחוק הילדי ירפא את השנים, אני רואה ימים טובים, ימים טובים. כל כך הרבה יופי עולה מתוך הקושי, פרח של אמת, פרח של אמת, רואה את היופי עולה מתוך הקושי, שושנה של אור, שושנה של אור. כי גר הייתי בארץ נוחיה, עכשיו אני בבית, בבית. גר הייתי בארץ נוחיה, עכשיו אני בבית, בבית. כל כך הרבה יופי עולה מתוך הקושי, פרק דרך של אמת אני רואה את היופי עולה מתוך הקושי שושנה של אור דרך של אמת